אורות, דף נון א', מתחילים בעזרת השם, דף נון עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, מספר את הגמרא, חנן בישה, איזה תואר, חנן הרע, תקע לילה וגברה, תפס איזה בן אדם שלא יוכל לברוח, ותקע לו בתוך האוזן, הרים לו צעקה באוזן, או שעיקר אותו באוזן, יש איזה שתי פירושים מה הכוונה תקע לי, אבל אותו בן אדם היה לו ביזיונות, עתה לקמד רב הונה, טבע אותו לדין. אמר לי, אז רב הונה פסק, אב לי פלגה דזוזה, עשית לו בושות, תשלם לו בושת חצי זוז. הווה לי, לחנן בישה, היה לו זוזה מחה בעדי, היה לו זוז שמה שאומר נפחתה צורתו, אף אחד לא היה מוכן לפרוט לו את הזוז הזה. עכשיו צריך לתת חצי זוז. דלא נפיק, אף אחד לא היה מוכן לפרוט לו את זה לשני חצאים. תקע ליחרינה ויהי וניהלי, נתן לו עוד, תקע לו עוד פעם באוזן, ואז הוא אמר לו, רגע, אז אני חייב לך עכשיו עוד חצי זוז. אז חצי ועוד חצי, יש לך פה זוז שלם, קח את זה וגמרנו. למדנו במשנה, 30 של עבד, שאדם שיש לו שור, והשור הזה הוא מועד כבר, דהיינו, הוא נגח כמה פעמים והרג עבדים כנעניים, שהוא הרג עבד כנעני, אז בעל השור צריך לשלם לבעל העבד קנס של 30 שקלים. ו-50 של אונס, נערה בתולה, ושל מפתה, נערה בתולה. ו-100 של מוציא שם רע, אדם שהתחתן עם אישה והוא מוציא עליה שם רע, שהיא הייתה עם מישהו אחר אחרי שהתקדשה לו. המשנה אומרת, כולם בשקל הקודש במנה צורי. כשהתורה אומרת 30, 50 או 100, זה הכל בשקל הקודש במנה צורי. זה הסכום של השקלים האלה. שואלת הגמרא על הסיום, כולם בשקל הקודש במנה צורי, התו למה לי? למה צריכים להגיד את זה שוב, שזה במנה צורי? התעני לי רישה, הרי כבר בתחילת המשנה כתוב שכל הכסף הזה מונים אותו בכסף צורי. תחילת הרשימה כתוב שכל הרשימה הבאה זה בכסף צורי. עונה הגמרא, אונס ומפתה, אונס ומוציא שם רע, הצטריך את האונס ומוציא שם רע, זה צריך להגיד שזה במנה צורי. למה? שר לתת החמינה, אם לא שהיה כתוב שזה בצורי, היה עולה על דעתנו לומר, כיוון דלא כתיב בהו שקלים, התורה כותבת כסף, לא כתוב שקלים. אימה, זוזי באלמה. הייתי חושב שצריך לתת דינר צורי, זוזים באלמה. כמה שמלן שצריך לתת בשקל הקודש ולא רק לתת דינרים. למה? דמילף קיילפי מהדדי. בגלל שבחור שצריך לתת 5 סלעים ועבד שמשלמים 30 של עבד ומפתה שנותנים 50 שקלים, הם לומדים אחד מהשני, הם מלמדים את הדין של אונס ושל מוציא שם רע, שמה שהתורה כותבת כסף באונס ובמוציא שם רע, הכוונה דווקא שקל הקודש. עוד למדנו במשנה שאפשר לפדות כל דבר של פדיון, אפשר לפדות בכסף ובשווי כסף. חוץ מן השקלים, שמחצית השקל אי אפשר לפדות את זה בשווה כסף, אלא צריך לתת דווקא מטבע של מחצית השקל, זה מה שצריך לתת כל פעם בראש חודש אדר, לאותם הממונים שגובים את כל החצאי שקלים מכל עם ישראל, לוקחים את זה לבית המקדש, שמים את זה בלשכה מיוחדת, ומהכסף הזה אחר כך מביאים קורבנות ציבור, שבצורה כזאת כל עם ישראל שותפים בקורבנות הציבור. אז אי אפשר לפדות את זה בשווה כסף, אלא דווקא בכסף ממש. טענה אומרת הגמרא, הגמרא מביאה ברייתא שמביאה רשימה של עוד דברים שאי אפשר לפדות אותם בדבר שהוא שווה כסף. חוץ מן השקלים וגם מעשר שני. מעשר שני אפשר לפדות רק בכסף ולא בשווה כסף. הדבר השלישי שאפשר רק בכסף ולא בשווה כסף, והראיון, כשבאנם בא לבית המקדש, התורה אומרת, לא יראו פני ריקם, צריך להביא עולת ראייה, זה צריך להיות שני מאות כסף. כשאתה מביא את זה לסוחר בהמות, חייב להיות כסף ולא שווי כסף. לקנות את העולת ראייה דווקא בכסף. מה המקור של שלושת הדברים? שקלים, מאיפה אנחנו יודעים שאפשר רק בכסף ולא בשווי כסף? דתנן, מצרפין שקלים לדרכונות, ככה הגרסה פה. כשהאלה שממונים לאסוף מכל עם ישראל מחצית השקל, זה מגיע לכמויות משקל מאוד מאוד כבד של כסף. אז אפשר לפרוט את זה במטבעות של זהב. מפני מסעוי הדרך. אבל אי אפשר לבדות את זה בשווי כסף, למשל במרגליות. למה? חושבים שמהמחיר ירד. מעשר, איפה המקור שאי אפשר לפדות בשווי כסף? מעשר שני, דכתיב, וצרת הכסף בידיך. צריך שזה כסף עם צורה ולא שווי כסף. והרעיון, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, תני נמי רב יוסף, הגרסה של רשי, שזה למעשה רק ברייטה שמחזקת, שגם רב יוסף הביא כזאת ברייטה, שלא יביא סיגה לעזרה. לא להביא מטבע שהוא לא צרוף, לעזרה, אלא צריך להביא באמת מטבע. אומרת המשנה, אין פה דין, כשאדם יש לו בכור, פטר רחם, נולד לו בן, לא לפדות אותו, לא בעבדים, אם יש לו עבד ששווה 5 סלעים, שלא ייתן לכהן את העבד בתור פדיון הבן של הבן שלו. ולא בשטרות, אם יש לו בארנק או במסמכים, יש לו שטר חוב שמישהו חייב לו 5 סלעים, שלא ייתן את השטר חוב הזה לכהן. למרות שאפשר למכור שטר חוב לבן אדם, אבל את ה... לפדות בן אי אפשר עם שטרות. ולא בקרקעות, אם אדם יש לו קרקע בשווי 5 סלעים, שלא יבדה את הבן שלו בקרקע כזאת, ולא בהקדשות הגמרא תבר מה הכוונה. כתב לכהן שהוא חייב לתן 5 סלעים. כותב לו שטר חוב שהוא מתחייב לתת לו 5 סלעים, חייב לתן לו ובנו אינו פדוי. זאת אומרת, הוא יצטרך לתת 5 סלעים לכהן, וגם אחרי שהוא ייתן הבן שלו לא יהיה פדוי, אלא יצטרך לתת 5 סלעים אחרים. הגמרא תבאר את זה. לפיכך, אין שום דרך איך לפדות את הבן רק ב5 סלעים, ושהבן שלו יהיה פדוי, בלי שיצטרך להביא 5 סלעים חדשים. אם רצה הכהן, ניתן לו במתנה רשאי. זאת אומרת, הכהן יכול להגיד, תביא 5 סלעים, תודה רבה, עכשיו קח את זה בחזרה בתורת מתנה, עכשיו הוא יביא את זה לכהן בחזרה, בתור פדיון הבן, וככה זה אפשרי. והמפריש פדיון בנו, אדם שהפריש 5 סלעים בשביל פדיון הבן, ועבד, הכסף הזה נאבד, חייב באחריותו, יצטרך להפריש כסף אחר בשביל פדיון הבן, עד שזה לא יגיע לידיים של הכהן, הבן עדיין לא פדוי, שנאמר, כתוב על הכהנים, יהיה לך. קודם כל הכסף צריך להגיע לכהנים, ורק אז כשהכסף נמצא בידיים של הכהנים, אך פדו תפדה את בחור האדם. זאת אומרת, הבן לא יהיה פדוי עד שהכסף לא יגיע לידיו של הכהן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאי אפשר לפדות את הבן לא בעבדים ולא בקרקעות. מתניתין דלא כרבי, המשנה שלנו, למרות שרבי הוא מסדר המשניות כמו שאנחנו יודעים, המשנה שלנו דווקא לא נפסקה הלכה כמו דעתו של רבי. דתניא, רבי אומר, בכל פודין בכור אדם, אפשר לפדות את הבן בכל דבר. במה אי אפשר לפדות? חוץ מן השטרות. בשטר אי אפשר לפדות את הפדיון הבן, אבל בקרקעות ובעבדים אפשר כן. מה טעם עד הרבי? מה טעמו של רבי שסובר שבקרקעות ובעבדים אפשר ורק בשטרות אי אפשר? דריש ריבויי ומיעוטי. הוא דורש ריבוי ומיעוט. זאת אומרת, יש בתורה מקרים שהתורה כותבת לשון כוללת, מפורטת, ולשון כוללת פעם נוספת. יש לנו שתי אפשרויות איך לדרוש את המציאות הזאת. או על ידי כלל, פרט וכלל, או על ידי ריבוי, מיעוט וריבוי. אנחנו תכף נראה דוגמה, ואז זה יסתדר טוב. רבי דורש כאן, במקרה שלנו, ריבוי, מיעוט וריבוי, והתוצאה היא שאפשר כן לפדות בעבדים ובקרקעות. איך הולך הריבוי ומיעוט והריבוי? ופדויו מבין חודש תפדה. במה אתה פודה? כל דבר. התורה לא מגבילה במה אפשר לפדות. אז זה ריבוי, מרבים בכל דבר אתה יכול לפדות. אחר כך כתוב, ברכך כסף. רק כסף, 5 שקלים. מיית. זה מגביל מאוד. רק עם כסף אפשר לפדות, לא בדבר אחר. אז זה מיעוט. אחר כך כתוב, תפדה. במה? כל דבר. אז זה שוב פעם ריבוי. ריבה ומיית וריבה. מה ריבה? ריבה הכל. אפשר לפדות בכל דבר. אבל בכל זאת יש דבר אחד שהתורה ממעטת. מהי רבי? מהו ריבה? רבי כל מילה, ריבה כל דבר. אבל, ומה עם יעט? מיעט שטרות. סובר רבי שהדבר היחיד שאי אפשר לפדות בו בחור, זה רק בשטרות. זה דעתו של רבי. ורבנן דרשי כלל ופרט. רבנן, כשיש להם לשון כוללת, מפורטת וכוללת, הם לא דורשים את זה ריבוי ומיעוט וריבוי, אלא במנגנון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במנגנון אחר, בצורה אחרת של כלל ופרט וכלל. איך זה הולך? אז ככה, הוא פדויו מבין חודש. מה זה אומר? כלל, במה תפדה? מה שאתה רוצה. כלל. אחר כך כתוב, בערכך כסף. רק כסף. 5 שקלים. זה פרט. אחר כך כתוב שוב פעם תפדה חזר וכלל, אז יש כאן כלל ופרט וכלל. מה התוצאה? אי אתה דן אלא כן הפרט. כל מה שדומה לפרט אפשר לפדות איתו. מה הפרט מפורש? מה באמת המאפיינים של הפרט? דבר המטלטל, כסף אפשר לטלטל אותו, וגופו ממון, הוא שווה בעצמו כסף. הכסף של פעם היה בעצמו, אם הוא דינר, הוא שווה דינר באמת. החתיכת כסף הזאת יש לו שווי של דינר באמת. בזה אפשר לפדות כי גופו ממון. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. רק עם זה אפשר לעשות פדיון הבן. יצאו קרקעות, מה הבעיה? הם לא גופה ממון? הם גופה ממון, אבל הבעיה אחרת יש בהם. שאין מטלטלים. אתה יכול לטלטל קרקע? אתה לא יכול. אז לכן אי אפשר עם זה לפדות את הבן. דבר שני, יצאו עבדים. אי אפשר לפדות את הבן בעבד. למה? שהוקשו לקרקעות, התורה אומרת, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. שהעבדים הכנעניים נחשבים כמו קרקעות, התורה קובעת שהם כמו קרקעות, כמו שאי אפשר לפדות בקרקע, אי אפשר לפדות בעבד. דבר שלישי, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים, אפשר לטלטל שטר, אבל אין גופן ממון. זה רק הוכחה שהוא חייב כסף. אז לכן בזה אי אפשר לפדות את הבן. בסדר, אז יש רבי, יש חכמים, לפי רבי שטרות רק אי אפשר לפדות את הבן, לפי חכמים גם בעבדים ובקרקעות אי אפשר. בסדר גמור. אגב, אנחנו לומדים פה דבר מאוד נפלא על התארת הלב של התנאים הקדושים. כמובן שהלב שלהם היה הרבה הרבה יותר טהור מזה, אבל דוגמה קטנה. רבי הקדוש מביא במשניות שהוא בעצמו כתב פסק הלכה, בלי להגיד שמישהו חולק על זה בכלל, כמו הדעה של אלה שחולקים עליו. כן, כי הרי לפי דעתו, מה שכתוב כאן במשנה זה לא לפי דעתו, זה לפי דעת רוב החכמים, אבל הוא חולק עליהם. אבל הוא מביא דעתם של הרוב בתור פסק הלכה, ואפילו ברמז הוא לא מביא את הדעה הפרטית שלו. תארת הלב של התנאים היה דבר, כמובן, שאי אפשר בכלל להשיג את הגדלות של, של רוב חוסר הנגיעות שהיה להם בדברי התורה. בכל אופן, כאן אנחנו מתמקדים בדבר אחד, שאנחנו רואים שרבי לומד בצורה של ריבוי מיעוט וריבוי, ולא כלל ופרט וכלל. שואלת הגמרא, אמר לי רבינה למרי מר, אני לא מבין פה משהו. אני אגיד לך את האמת, לא מבין פה משהו. מה אתה לא מבין? ורבי ריבוי ומיעוט הידריש? זה הדרך של רבי לדרוש כשיש פה דבר כולל ומפורט יותר וכולל שוב, ללמוד את זה בריבוי מיעוט וריבוי? הרי... והרבי כלל היו פרט הידריש. רבי במקרה כזה לומד את זה בצורה של כלל ופרט וכלל. במרצע. מה זה מרצע? זה נושא מרתק בפני עצמו. אדם הגיע למצב, נו, מה אפשר לעשות? הוא נמכר להיות עבד עברי. התורה אומרת, תראה, יש לנו פה כבוד לאחד שבא למכר להיות עבד, 6 שנים יעבוד. זהו, אל תיתן לו יותר מזה. בשביעית יצא לחופשי חינם. מגיע העבד, עובד שנה אחת, שנתיים, מתחבר עם האדון, האדון עוד נותן לו שפחה כנענית כדי שיביא לו מזה עבדים, ונתפס קליק ביניהם, והוא רוצה להישאר לעבוד אותו עבד עברי. אומרת התורה, אתה רוצה להמשיך לעבוד? אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל הדלת, למזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם עד היובל. שם לגבי רצייה, עם מה אתה רוצה את האוזן של העבד? במה? אז כתוב ככה. רצה אדוניו את אוזנו במרצע. מרצע זה מין כלי שאם זה היו רוצים את האוזן, זה היה מברזל, ממתכת. נתניה, מרצע אין לי אלא מרצע. דווקא בכלי הזה אפשר לעשות רצייה. מניין, לרבות הסול, עם כיסם דק, לעשות את הרצייה, את הנקב באוזן. והסירה עם איזה קוץ. ומחת, מה שאנחנו מכירים, המחת. והמקדח, שקותחים עם זה בקירות, בכל מיני מקומות. והמכתב, זה חרט של עט מברזל, שאפשר גם עם זה לקדוח. מאיפה מרבים את כל הכלים האלה שאפשר איתם גם לעשות רצייה? תלמוד לומר ולקחת. תורה כוללת. לרבות כל דבר שנלקח ביד, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר, רבי. רבי אומר, מרצה, מה מרצה המיוחד של מתכת? זה עשוי ממתכת. אף קול של מתכת, אבל סול וסירה שזה עשוי מעץ, זה לא, אי אפשר לעשות עם זה רצייה. ואמרינן, במאי כמפלגי, למה לפי רבי רק מה שעשוי ממתכת אפשר? ולפי רבי יוסף ברבי יהודה אפשר גם סול וסירה. והגמרא מביאה דבר פלא. המחלוקת ביניהם שרבי דריש כללי ופרטי. לפני שנלמד את הכלל והפרט, כבר משהו לא מסתדר פה. אמרנו שרבי דורש ריבוי ומיעוט. לגבי פדיון הבן, כאן הוא פתאום דורש כלל ופרט. תכף הגמרא תתרץ את זה, אבל קודם כל מה באמת הכלל והפרט והכלל? אז ככה, כתוב שם ולקחת, מה תיקח? מה שתיקח, זה כלל. אחרי זה כתוב מרצע, זה פרט, דווקא מרצע. אחר כך כתוב ונתת, מה תיתן? כל דבר, זה כלל, פרט וכלל. אז הם דורשים. אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה זה הפרט? מרצע. מה שדומה למרצע, דבר שהוא של מתכת. סול וסירה לא. לעומת זאת, רבי יוסף ברבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטי. אותם הפסוקים, רק במקום להגיד שזה כלל ופרט וכלל, הוא אומר זה ריבוי, מיעוט וריבוי. מה התוצאה של ריבוי, מיעוט וריבוי? ריבה הכל, מה ממעט דבר אחד? מה הוא ימעט באמת? הוא ממעט סם. לא לעשות נקב על ידי סם חריף. אבל חוץ מזה, בכל דבר אחר אתה יכול לעשות נקב. בכל אופן, רואים מפה שרבי לומד כלל ופרט וכלל לעניין מרצע. אומרת הגמרא, אתה צודק, לא רק לעניין מרצע. אין, באלמה רבי כלל ופרט הידריש. תמיד רבי לומד צורה של כלל ופרט וכלל. למה לעניין בכור? פדיון הבן הוא לומד ריבוי ומיעוט וריבוי. והכה, יש מושג שנקרא כלל ופרט וכלל. בדרך כלל, זה הסדר. התורה קודם כותבת את הכלל, בהמשך היא מביאה את הפרט, ואחר כך שוב פעם את הכלל. מה היה התוצאה כשהתורה כותבת פעמיים כלל ורק אחר כך את הפרט? זה נקרא ששתי הכללים סמוכים אחד עד השני והפרט כתוב אחר כך, אז מטילים את הפרט בין שני הכללים. כל פעם כשיש כזה מציאות, שם רבי לומד ריבוי ומיעוט וריבוי. והכה כדתנא דבי רבי ישמעאל, יש מקרה דומה לזה לעניין אדם יוצא לאיזשהו טיול באזור הדרום, והוא מוצא בתוך כלי, הוא מוצא שם מים, ומסתבר שהמים האלה היו שם הרבה מאוד זמן, עד כדי כך שכבר רוחשים שם כל מיני שרצים בתוך המים, שזה שרצים שנוצרו במים. יש במסכת חולין, באזור שם של על סימני הטהרה, של דף סמך וב או סמך זין שם באזור ההוא, מובא שם כל מיני באיזה צורה אפשר לשתות את המים יחד עם אותם שרצים. שם מה המקור לזה שאפשר להתיר לקחת את השרצים האלה? הרי אין להם סנפיר וקסקסת. התורה הרי אומרת, הפסוק מצוין פה, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים. אז אפשר כבר לשים לב שפעמיים במים כתובים, ורק אחר כך כתוב, בימים ובנחלים אותם תאכלו. הימים והנחלים כתובים אחרי פעמיים שכתוב במים. אז הימים והנחלים זה הפרט, במים במים זה הכלל. שם הפסוק מדבר על כל אלה שחיים במים. צריך שיהיה להם סנפיר וקסקסת. אבל זה דווקא אלה שנמצאים בימים, בנחלים, אלה צריכים סנפיר וקסקסת. השאלה היא, מה אנחנו מרבים שזה כמו ימים ונחלים, שרק אם יש בהם, שאנחנו מדמים אותם לימים ונערים ומה לא, ימים ונערות ומה לא. אז כתוב ככה, תנא דבי רבי ישמעאל מביא ברייתא. במים, במים כתוב שתי פעמים. ורק אחר כך כתוב ימים ונחלים. אין זה כלל ופרט, אלא מה זה כן? ריבה ומיית. בכל אופן, שם הוא לומד את העניין של בימים ובנחלים שהם נובעים, צריך סנפיר וקסקסת. אבל אלה שגדלים במים מכונסים, לא צריך שיהיה בהם סנפיר וקסקסת. זה ככה, אם אפשר להגדיר על קצה המזלג. זאת אומרת, יש מקרים שמותר באמת לשתות את אותם מים יחד עם השרצים האלה. צריך לבדוק את הפרטים להלכה, אבל יש כזה מושג. בכל אופן, מה שאנחנו כרגע צריכים לקחת איתנו, זה שכשכתוב כאן שני פעמים כלל, סמוכים, ורק אחר כך כתוב את הפרט, לא דורשים את זה בתור כלל ופרט וכלל, אלא בתור ריבוי ומיעוט וריבוי. אותו דבר גם כאן, בפדיון הבן, מכיוון שהכלל, שני הכללים כתובים אחד ליד השני, והפרט כתוב אחר כך, דורשים את זה בצורה של ריבוי, מיעוט וריבוי, לפי רבי. רבי תמיד דורש כלל ופרט וכלל, אבל כאן, בגלל שהכללים כתובים אחד ליד השני, ואחר כך הפרט, אז דורש את זה בתור ריבוי, מיעוט וריבוי. ורבנן אמרי, כדאמרינן במערבה, הם סוברים שגם כשיש שני כללים אחד ליד השני, בכל זאת, לא לומדים את זה בתור ריבוי ומיעוט וריבוי, כמו שאמרו חכמי ארץ ישראל. כל מקום שאתה מוצא שתי כללות הסמוכים זה לזה, כל פעם כשיש כלל ועוד כלל סמוכים ורק אחר כך הפרט, אתל פרט ביניהם ודונן בכלל ופרט. קח את הפרט שלא כתוב ביניהם, תכניס אותו כאילו שזה כתוב ביניהם, וכך תעשה כלל ופרט וכלל, כאילו שהפרט כתוב כן באמצע. וכך סוברים רבנן. אמרנו במשנה שלא פודים בעבדים, בשטרות, בקרקעות, בסדר. אפשר לקבל דבר כזה. אתה עושה פדיון הבן, קח חמש סלעים, אל תיקח לי עבד ולא קרקע ולא שטרות, בסדר. אבל אחר כך המשנה מביאה דבר שלישי, ולא בהקדשות, אל תפדה את הבן שלך בדבר ששייך להקדש. למה שאני אוכל לפדות את הבן שלי במשהו שהוא לא שלי? זה שייך להקדש. שאלת הגמרא פשיטה, לאו די די נינו, למה שאני חושב שאפשר לבדות את הבן בהקדשות? תרצת הגמרא, אימה, ולא הקדשות בכל אלו. לא שלא פודים את הבן בהקדשות, זה ברור שלא. אלא כשאדם הקדיש איזה חפץ, או שאדם רוצה לפדות חפץ של הקדש, או שהוא הקדיש את החפץ, או שמישהו אחר הקדיש את החפץ, אבל בכל אופן, כשהוא רוצה לפדות את החפץ מהקדש, הוא לא יכול לפדות את זה לא בעבדים, לא בשטרות ולא בקרקעות. למדנו במשנה שמאדם כתב לכהן שהוא חייב לו חמישה סלעים בתור, תשמע, אני חייב לך חמישה סלעים, נכון? בוא נכתוב על זה שטר חוב ונסגור את העניין. כשיהיה לי כסף אני אתן לך. אז הדין הוא, חייב ליתן לו, כי כתבת לו שטר חוב, אתה צריך לתת לו, אבל זה לא יעזור גם כשתיתן לו, הבן לא יהיה פדוי, צריך לתת חמש סלעים חדשים. אמרו לה, תדע לך שדבר תורה בנו פדוי לכשייתן. מהתורה הבן שלו כן פדוי, אם הוא כתב שטר לכהן, ואחר כך הוא בא ושילם את השטר הזה, הבן שלו כן יהיה פדוי. רגע, ומה איתם אין בנו פדוי? למה חכמים גזרו שהבן לא יהיה פדוי בצורה כזאת? גזרה שמה יאמרו פודין בשטר? אנשים יראו את האבא שפודה את הבן שלו, נאמר זה באולם גדול, וכולם רואים איך שעושה פדיון הבן, רואים את האבא יושב עם עט ודף, כותב שטר, אולי אפילו עם עדים, ונותן לכהן. והכהן מקבל, תודה רבה, הבן שלך פדוי, הכל טוב. אבל אפילו אם הוא לא אומר הבן שלך פדוי, מקבל את השטר וזהו, ממשיכים את התהליך של פדיון הבן. אנשים יחשבו שאפשר לבדות את הבן בשטר. או אפשרות אחרת, אנשים יראו, הוא נותן לו שטר, יחשבו שאפשר לפדות אדם שיש לו במסמכים איזה שטר שמישהו חייב לו כסף, והוא לא תורח לקחת מהבן אדם ההוא את הכסף שההוא חייב לו, מביא את השטר הזה כבר לכהן, שהכהן ילך לבקש את הכסף כבר ישירות מהבעל חוב. אנשים יחשבו שאפשר ככה לעשות פדיון הבן, לכן תקנו שהבן לא יהיה פדוי גם כשהוא ייתן את הכסף, כדי שאנשים לא יבדו את הבן על ידי שטרות. תנאי תנא כמי דרב נחמן, בנו פדוי לכשייתן. זאת אומרת שהוא חולק על המשנה. אמר לרב נחמן, זאת דברי רבי יוסי ברבי יהודה סתימתה. באמת ככה הוא אמר. רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא אומר הרבה פעמים סתם משנה. ואמרי לה, יש כאלה אומרים שהוא אמר לו, זאת דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתה. רבי אלעזר הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אומר סתם משנה. אבל חכמים אומרים, אין בנו פדוי, כמו שהמשנה אמרה, והילכת העין בנו פדוי. זה לא יעזור, אתה נתת שטר על חמש סלעים, זה לא עוזר גם כשתיתן את ה... גם כשתפרע את השטר. רק כשתיתן חמש סלעים בנפרד. אומרת המשנה לפי כך, אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי, אם הכהן החליט להתחשב באבא, והוא נותן לו את החמש סלעים שאבא שילם לו בתור פיראון לשטר, ההמשך של התהליך עכשיו אמור להיות שאבא ייתן לו חמש סלעים נוספים בתור פדיון הבן, והכהן רוצה בתור טוב לב להחזיר את החמש סלעים במתנה לאבא, מותר לו. תענינה לעד איתנו רבנן, המשנה שלנו מחזקת את דברי הברייתא. ברייתא אומרת שאם האבא נתנו לחמש סלעים לעשרה כהנים בבת אחת, יצא. האבא רצה שהפדיון הבן שלו, זה פעם בחיים, שיהיה משהו מאוד מיוחד. הזמין לפדיון הבן עשרה כהנים. וכשמגיע הזמן של הפדיון הבן, כל אחד מהכהנים מעניין אותו למי הוא יקרא, למי יחפוץ המלך לתת יקר יותר ממני, אומר להם, האבא, בואו כולכם. שם את החמש סלעים ביניהם, אני נותן את החמש סלעים לכל העשרה. אז יצא. יצא ידי חובה. בזה אחר זה, אם הוא נתן לכהן אחד, אבל הוא נתן לו סלע אחד, ועוד סלע, ועוד סלע אחד אחרי השני, גם כן יצא. אם הכהן נטלו והחזירו לו, יצא. אם הכהן חבר טוב של האבא, קיבל את החמש סלעים, תודה רבה, הבן שלך פדוי, עכשיו קח את החמש סלעים האלה בתור מתנה לכבוד הולדת הבן הבכור. אפשר? יצא ידי חובה, אבל מיד נראה שזה, צריך שזה יהיה נתינה אמיתית שאבא נתן לכהן את החמש סלעים, שזה לא יהיה סתם קנוניה. תכף הגמרא תספר על זה משהו. וכן היה מנהגו של רבי טרפון, הוא היה כהן, ותמיד בפדיון הבן, שהיה נוטל ומחזיר. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, קיים זה ההלכה הזו, באמת הוא קיים את ההלכה הזאת. הגמרא הבינה שזה הדבר היחיד שהוא קיים. שואלת הגמרא, מה, רק ההלכה הזו הוא קיים ותו לא? זה רבי טרפון, קיים את ההלכה הזאת? אלא אומרת הגמרא, קיים זה אף ההלכה הזו, גם את ההלכה הזאת, בנוסף לשאר ההלכות שהוא כמובן קיים. רבי חנינה, גם הוא היה כהן, אבל רגיל ושקיל, הוא היה רגיל תמיד לקחת את החמש סלעים, ומעדר הוא גם היה אחר כך מחזיר את זה. פעם הוא השתתף בפדיון הבן, והוא לקח את החמש סלעים, והוא שם לב משהו מאוד מעניין. וחזיי להו גברה, דבא כאזיל ועתיק עמי. הוא ראה שבן אדם שהביא לו את החמש סלעים, הולך וחוזר לפניו, ומתכוון לרמז לנו, מתי אתה מחזיר לי כבר את החמש סלעים? לא, זה כבר בעיה. אתה הבאת את הכסף שהוא יקבל את זה בחזרה? זה לא נקרא שהבאת. אתה היית צריך להביא בשביל להביא. אם אני אחליט לתת לך, אז זה חשבון שלי. אז אמר לו רבי חנינה, אמר לי, לא גמרת ויעיבת? כשאתה נתת לי את זה, לא נתת את זה לי בתור מתנה גמורה? מדעם ביש. זאת אומרת, עשית פה דבר לא טוב. איל כך, הגרסה פה אין בנך, אין בנך פדוי. אבל מה? אם אני אחזיר לך, הבן שלך לא יהיה פדוי. לכן אני חייב להשאיר את הכסף הזה אצלי. למדנו במשנה שאם אדם המפריש, אדם מפריש סלעים לפדיון בנו, והוא לא הספיק לתת את זה לכהן, והסלעים האלה עבדו, ועבד חייב באחריותו. המשנה מביאה על איזה מקור, מזה שכתוב, יהיה לך, כשאתה תהיה לך, כשאתה בתור כהן, יהיה לך את החמש סלעים, אז אך פדו תפדה את בחור האדם, אז הבן יהיה פדוי. אבל לפני שהכהן קיבל את החמש סלעים, הבן הוא לא יהיה פדוי. שואלת הגמרא מנהלן, איפה לומדים שהבן לא פדוי אם הכהן לא קיבל את הכסף? תכף הגמרא תשאל, נו, המשנה הביאה את הלימוד, איך אמרנו, יהיה לך ופדו תפדה. אבל הגמרא מביאה פה מקורות אחרים, ואז היא תשאל למה באמת צריך את המקורות האלה. אמר רבי שמעון בן לקיש, עתיה גזרה שווה ערך, ערך מירחין. כמו שכשמאדם נודר שהוא מעוניין לתת את הערך של עצמו לדוגמה, לבדק הבית. אז בסוף פרשת בחוקותיי, התורה מביאה לפי איזה גיל שהוא, ואם הוא זכר או נקבה, מה הסכום הקצוב שהוא צריך לתת לבדק הבית. אז עד שהערכין לא הגיע לידיים של הכהן, הכסף של הערכין עדיין עכשיו חולין. אותו דבר, גם הכסף של פדיון הבן, גם כשהפרישו אותו עד שהוא לא הגיע לידיים של הכהן, הבן לא יהיה עדיין פדוי. רב דימי אמר בשם רבי יונתן לימוד אחר, הגרסה פה כל, ודאי ככה הגרסה כי זה הלשון של הפסוק, כל בכור בניך תפדה ולא ייראו פני ריקם. זאת אומרת, כתוב פה את המילה ריקם. כל בכור בניך תפדה וסמוך כתוב ולא ייראו פני ריקם. אז כשכתוב את המילה ריקם סמוך לפדיון הבן, ויאליף ריקם ריקם, גזרה שווה מעולת ראייה. כשאדם בא לבית המקדש מביא איתו קורבן עולת ראייה, מה עולת ראייה? אדם שמקדיש חייב באחריותו שעד שהוא לא מקריב את זה בבית המקדש, לא יצא עדיין ידי חובה. אפילו שהוא קנה עולת ראייה והקדיש אותו, אף פדיון הבן חייב באחריותו שעד שזה לא הגיע הכסף ליד הכהן, הבן עדיין לא פדוי. שואלת הגמרא מתקיף לרב פאפה על שני הפירושים, על שני הגזרות שוות. קרא לקרא, מה אתה מחפש פה לימוד? המשנה הביאה לך מקור, כתוב יהיה לך, ואז פדו יפדת, בחורה אדם. אלא אמר רב פאפה, מאיפה אנחנו לומדים שהאבא חייב באחריות החמש סלעים? כדי קטן איתמה, כמו שמשנה אומרת את הטעם, יהיה לך, כשהכסף יהיה לכהן, רק אז אך פדו תפדה, אז הבן שלה הוא יהיה פדוי. וכי יתמר דרש לקיש, הרי שהיתמר, זה על משנה הקודם, משניות קודמות. שם כתוב, מת, אם חלילה הבכור מת לאחר 30 יום. אחרי 30 יום, המת בכור. הבכור מת. אף על פי שלא נתן, אפילו שהאבא עדיין לא נתן פדיון הבן, ייתן. על מה הוא ייתן? על הבן שלו שכבר רחמנה ליצלן לא בעולם הזה? כן. כי ברגע שהבן הגיע לגיל 30, האבא מחויב לתת פדיון הבן. מנהלן. איפה המקור לזה? אמר רבי שמעון בן לקיש. זה המקור שמביא רבי שמעון בן לקיש מהגזרה שווה, מירחין. עתיה הגזרה שווה ערך, ערך מירחין. גזרה שווה פדיון אדם בן מירחין. במילה ערך. כמו שבירחין, אם אדם מתנדב, נדר, ערך של אדם פלוני או שלא בעצמו, הוא מקבל על עצמו להביא לבית המקדש ובסוף אותו בן אדם שנדר מת, היורשים צריכים להביא את הכסף. אותו דבר גם כשהבן נפטר, האבא צריך לתת את הכסף. רב דימי אמר רבי יונתן, הפסוק אומר כל בחור בניך תפדה ולא יראו פניי ריקם. לומדים גזרה שווה ריקם ריקם יעולת ראייה. מה להלן יורשים חייבים? אם האבא הקדיש עולת ראייה, יורשים חייבים להקריב את זה והם חייבים באחריותו. אף כאן בפדיון הבן יורשים חייבים. יורשים חייבים שברגע שעברו 30 יום מאז שהבכור נולד, חל על הבן ועל האב חיוב להביא 30, חיוב להביא פדיון הבן, וגם אם הבן מת, האבא חייב בכל זאת להביא את הפדיון הבן. אבל שנזכה למאמר הפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עד כאן השיעור על דף נ"א.